כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros Oshashuoi Ovozovadti Beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, כ"א בתמוז תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף נ"ז. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי בהערה מתוך הספר מאורות הדף היומי על אשר למדנו לעיל בדף נון דלת, אודות כלים שהסוגיה מגדירה את מצבו של הכלי השבור כמת. אומרת הגמרא, כלים שבירתן זוהי מיטתן. מכך אנחנו למדים לכאורה כי כלי שלם נקרא חי. מהי ההגדרה הזו של כלי חי אשר יש לה השלכות הלכתיות לגבי קידוש וברכת המזון על היין? הגמרא במסכת ברכות דף נ"א עמוד א' מונה 10 תנאים שבלעדיהם לא ניתן לברך על כוס של מצווה, וביניהם היא מונה את התנאי חי. ישנם ראשונים המפרשים כי כוונת הגמרא היא שאין לדלל את היין במים ולאחר מכן למוזגו לגביע כאשר הוא כבר מהול במים, אלא יש למזוג את היין החי לתוך הגביע ולאחר מכן לדללו במים. יש מפרשים שכוונת הגמרא היא שאין לדלל את היין במידה ניכרת. כמו כן, בברכת המזון יש לברך את הברכה הראשונה על יין חי, ורק לאחר מכן לדללו במים כדי לאפשר את שתייתו. כל זאת, כדי להראות את שבח הארץ הקדושה שיינה כה משובח, עד שאין ניתן לשתותו ללא דילול. אבל גדולי חכמי נרבונה, כמובן במסכת עירובין דף כ"ט ובמסכת פסחים דף כ"ח, מוכיחים מדברי סוגייתנו האומרת, כלים שבירתן זוהי מיטתן, כי גם לגבי כלים ניתן להתייחס במושגים של חיים ומוות. ועל כן הם חולקים וסוברים שכוונת הגמרא היא שעל הכוס עצמה להיות כוס חי, כלומר, כוס שלימה. ולהלכה נפסק כדעתם שלכתחילה יש לקדש על כוס שלימה. כאמור במשנה ברורה, סימן קפ"ג, סעיף קטן יוד. המגן אברהם באורח חיים סימן קפ"ג, מביא את דברי המהר"ל הפוסק כי מטעם זה, שיש לברך על כוס חי גם בגביע שבסיסו בלבד שבור, אין להשתמש לכתחילה למרות שחלקו העליון המייחיל את היין הוא שלם לגמרי. על פי דבריו של המגן אברהם נחלקו הפוסקים בימינו לגבי השימוש בכוס חד פעמית. הגאון רב מוישה פיינשטיין זצ"ל מסיק מדברי המגן אברהם כי כוס הברכה צריכה להיות נאה. על כן הוא פוסק כי ודאי שאין להשתמש בכוס חד פעמית שאף אינה חשובה, שהרי היא מיועדת לשימוש אחד בלבד. הוא כותב בשעת הדחק אולי יש להקל. הגאון רב לזר ולדנברג מביא את דברי רב מוישה פיינשטיין ומציין כי מעיון בדברי המהר"ל האוסר את אמירת הקידוש על כוס שבסיסה נפגם עולה כי הסיבה לפסילת הכוס אינה משום היותה בלתי נאה, אלא משום היותה בלתי שלימה כבישת יצירתה. ואחר שנוכחנו שחז"ל הקפידו שהברכה תיאמר על כוס שלימה בלבד, לכתחילה, גם אין לברך על כוס שבסיסה בלבד שבור, שהרי אף שאינה כוס שבורה, אולם גם ברור שאינה כוס שלימה. לעומת זאת, כלי חד פעמי הוא שלם וטוב, ועצם המנהג להשליחו לאחר השימוש בו, אין בו כדי לבטל את חשיבותו, שהרי החומר ממנו הוא עשוי, אינו בלה מעצמו, אלא זריקתו נובעת עקב היותו בעל ערך אפסי. זוהי הערה שלנו, אודות סוגייתנו בדף נ"ד, כלים שבירתן זוהי מיטתן, וכעת בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוהינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניים והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. בסייעתא דשמיא הגדולה ניגשים אנו לפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול. בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד את דף נ"ו ממסכת בבא קמא. השאלה הראשונה הייתה, מה עם דלת הדברים שפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים? והתשובה היא, א', הפורץ גדר בפני בהמת חברו, ב', הכופף קמתו של חברו בפני הדליקה, ג', הסוחר עדי שקר להעיד לחברו, ד', היודע עדות לחברו ואינו מעיד לו. שאלה שנייה, מה הדין אם רק אמר לעדים שיעידו לשקר ולא סחרם? התשובה, פטור גם מדיני שמיים שיכול לומר שהיה סבור שלא ישמעו לו. שאלה שלישית, מה החידוש שהפורץ גדר חייב בדיני שמיים התשובה? אף שמדובר בכותל רעוע שסופו ליפול חייב, משום שהיה לו להודיע לבעלים. שאלה רביעית, באיזה אופן אמרה המשנה שהוציאו הליסטים חייבים התשובה? שעמדו בפניה מכל צד עד שהזיקה, ורב יוסף ביאר שהקישוע במקל. שאלה חמישית, על איזה דין במשנה אמר רבה שחייב בחתרה? התשובה על העמידה בחום, שאפילו אם חתרה חייב, משום שכשהבהמה מצטערת מהחום, היא עלולה לעשות כל דבר כדי לצאת. שאלה אחרונה, על איזה רואה אמרה המשנה שנכנס לכתב? התשובה, ללשון הראשון מדובר שמסר לעוזרו, ולכן אינו חייב משום שומר שמסר לשומר, או שמדובר בכל שומר ונקטה הגמרה רואה, משום שכך היא הרגילות. אלה הם התשובות לשאלות שלנו על הדף אשר למדנו אתמול על הודף נון וב ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע כ"א בתמוז תשע"ו. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו על לימוד דפינו היומי דף נון זין ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נון וב עמוד ב', שבע שורות מתחילת העמוד בנקודותיים ומן המילים מסרה לרועה נכנס הרועה תחתיו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כעת היינו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו שאם מסרה את הבהמה לרועה נכנס הרועה תחתיו, תחת הבעלים להתחייב בשמירת נזקיה. בהמשך דנה הגמרא האם יש להביא ראיה ממשנתנו לדין שומר שמסר לשומר. ועיקר הסוגיה הזו מצויה במסכת בבא מציע דף למדווה עמוד א', והנידון הוא כששומר מסר לשומר אחר, אם נפטר השומר הראשון ממה שהיה חייב קודם שמסר לשני, או שמתחייב לשלם לבעלים בכל אופן. והגמרא הובא מחלוקת בין רב לרבי יוחנן ונאמרו שני טעמים לחייב את השומר הראשון לשלם. או משום שיכול המפקיד לומר אין רצוני שיהיה פיקדוני ביד אחר ונמצא שפשע השומר במה שמסר את הפיקדון לאחר. או משום שאומר לו המפקיד שאתה לבדך נאמן עליי בשבוע ולא השומר השני. דנה עכשיו הגמרא בביאור המשנה. אמרי דנו בעניין הזה חכמים. מה שנאמר במשנה שנכנס הרועה תחתיו, יש לברר תחתיו דמן, כלומר מי נתחייב בשמירתה במסירה הזו. אילה אם האם נאמר שהכוונה היא לתחתיו דבעל בהמה, דהיינו, שנכנס השומר תחת הבעלים נתחייב בנזקיה, קשה. הרי תנינה חד הזימנה, שרי כבר שנינו פעם אחת את הדין הזה, דתנן. שנינו לאל בדף ממדל את עמוד ב', מסרו הבעלים לשומר חינם ולשואל, ולנושא שכר, הכוונה שומר שכר, או לסוחר, כולן נכנסו תחת הבעלים להתחייב בנזקיה. אם כן, מדוע שנה אתה נשוב את הדין הזה במשנתנו? מתרץ את הגמרא אלא כוונת המשנה שנכנס הרועה תחתיו דשומר, שמסר הבעלים לשומר והשומר מסרו לשומר אחר. משמיעה לנו המשנה ששומר כמה ייפטר לגמרי, נפטר לגמרי משמירת נזקיה, והבעלים יכולים לתבוע את הנזק רק מן השומר השני. הים של שלמה מפרש את ביורו של רשי, שכוונת הגמרא לגבי נזקי גופה של הבהמה ולא לגבי מה שהזיקה לאחרים, ולפי זה כוונתו פשוטה במה שכתב שהבעלים גובים מן השומר השני ולא מן הראשון, כיוון שהנידון הוא לגבי הנזק של הבעלים שבהמתו הוזקה. ואילו הפני יהושע מפרש בכוונת רשי, שהדין הוא שהנזק יכול לתבוע את הנזק בין מן הבעלים בין מן השומר, וכאן מדובר שהבעלים שילמו את הנזק, והדין הוא שחוזרים הבעלים ותובעים את הנזק מהשומר, והנידון הוא מאיזה שומר יכולים הבעלים לתבוע את, את תשלומי הנזק. בקשה הגמרא לאמא שמא נאמר שהמשנה הזאת תאבית יופתא דרבה, תהיה פרחה על דברי רבה. תאמר רבה, רבה אומר לנו, לעיל בדף י' עמוד ב' וכן במסכת בבא מציע דף למדווה ועמוד ב', שומר שמסר לשומר, חייב השומר הראשון לשלם לבעלים אפילו במקרה של אונס, משום שכל שומר שטוען ששמר כדין חייב להישבע על כך שבועת השומרים, ואם אינו נשבע צריך לשלם, וכיוון שהשומר השני נעשה שומר שלא מידת הבעלים, הוא לא יכול להישבע ולהיפטר מלשלם, מפני שיכול המפקיד לומר לשומר הראשון, רק לך אני מאמין בשבועה, אבל את שבועת השומר השני אני מקבל. ומכיוון שכך, הרי זה כאילו לא נשבע השומר השני, וממילא צריך לשלם כמו שומר שאינו רוצה להישבע. אם כן, נשאלת השאלה מדוע במשנתנו נפטר השומר הראשון מנזקי הבהמה, קושיה על רבה. אבל לפני שנלמד את תירוץ הגמרא, מקשים המפרשים שלכאורה אין הנידון במשנתנו שייך לדין שומר שמסר לשומר. כי שומר שמסר לשומר, שחיובו הוא לגבי הבעלים, שייך את הטענה הזו כלפי השומר השני, אתה לא נאמן לי בשבוע. אבל לגבי חיובם לנזק, לא שייך את הטענה הזו, ואם כן, בדין הוא שיפטר השומר הראשון מנזקי הבהמה לכולי אלמה. את ארץ הים של שלמה שמדובר במשנה רק לגבי נזקי גופה של הבהמה. ואת הנזק הזה תובעים הבעלים. עוד ביור, במשנה מדובר בין לגבי תשלומי נזקי גופה של הבהמה ובין לגבי תשלומי נזקיה. וקושיית הגמרא היא מתשלומי נזקי גופה. מילו הפני יהושע מבאר שמדובר שהבעלים שילמו את הנזק והבעלים חוזר ותובע את השומרים מצד שהפסידו, ולכן זה שייך לחיוב השומר כלפי הבעלים. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור הקשתה על שיטת רבה, שאמר ששומר שמסר לשומר חייב, ואילו אצלנו במשנה נאמר שהשומר הראשון נפטר מנזקי הבהמה. מתרץ את הגמרא, אין זו קושייה, משום שאמר לך רבה, רבה יוכל לתרץ ולומר לך, מהי, מה שנאמר במשנה מסרו לרועה? הכוונה שמסרו השומר לברזלה, לרועה שהוא תלמידו. ובאופן זה מודה רבה שפטור, כיוון דאורך דרועה, דרכו של הרועה לממסר, לברזלה, למסור את הבהמות לברזלה לתלמידו, ולכן פטור השומר הראשון, משום שעל דעת כן, מסרו הבעלים את הבהמות לשמירתו מתחילה, שאם ירצה, אם סרנו לתלמידו, לשומרו, כיוון שזהו דרך השומרים. מביאה הגמרא נוסח אחר בדברים הללו, איכא דאמרי יש שאמרו, דמי דקטני ממה שנאמר במשנה מסרה לרועה, ולא קטני שמסרה לאחר, שמע מינה, מוכח מכך, מהי מסרה לרועה? מה שנאמר מסרה לרועה, הכוונה שמסר הרועה לברזלה, מסר הרועה את הצון לתלמידו, והרועה פטור מנזקיה משום דאורך דרועה, שכן דרך הרועה למי מסר לברזלה, למסור את הבהמות שמקבל לרועה שהוא תלמידו, ועל דעת כן נמסרה לו הבהמה מתחילה לידי הבעלים. אבל אם מסרו הרועה לאחר שאינו תלמידו, לא נפטר הרועה מחיובו כדעתו של רבה. לפי נוסח זה מנסה הגמרא להוכיח כדברי רבה. לאימה שמה נאמר שדבר זה מסייע לה לרבה, דאמר רבה, שומר שמסר לשומר חייב, כמו שמשמע מהמשנה שאם מסרו לאחר שאינו תלמידו, אכן חייב השומר הראשון. אבל דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, לא, אין להוכיח ממשנתנו כרבה. דילמה אפשר לומר שהטעם שכתב התנא רועה, ולא כתב מסרו לאחר, אין זה כדי לדייק שדווקא כשמסרו לתלמידו פטור, אלא אורחא דמילתא קטני, כפי הרגילות להיות כן, נשנתה המשנה, שכן הוא הדרך, שהרועה מוסר לתלמידו כדי לשמור, אבל באמת להלכה, אין חילוק בין רועה לכל שומר, והוא הדין בכל שומר שמסר לשומר אחר, פטור השומר הראשון מתשלומי נזקיה ולא כדעת רבה. עכשיו דנה הגמרא, בהגדרת דינו של שומר הוידה, האם החיוב שחל עליו להיות כשומר הוא כדין שומר חינם, או כדין שומר שכר? ולכאורה קשה מה עניין המחלוקת הזו העוסקת בדיני שומרים למסכת בבא קמא העוסקת בדיני נזיקין. מפרש הפני יהושע שיש נפקמינה במחלוקת הזו גם לגבי דיני נזיקין, שלפי רבה שומר הוידה חייב לשמור שלא תזיק הבהמה רק ברוח מצויה, ולפי רב יוסף צריך לשמור שלא תזיק אפילו ברוח שאינה מצויה. אם כן, אומרת הגמרא, איתמר נאמר שומר הוידה אדם שהגביע הוידה והכניסה לביתו ונתחייב לשומרה עד שיבואו בעליה. רבא אמר, כשומר חינם דמי, דינו כשומר חינם שחייב בפשיעה ופטור מגניבה והוידה. ורב יוסף אמר, כשומר שכר דמי, דינו כשומר שכר שחייב גם בגניבה והוידה. החילוק בין שומר חינם לשומר שכר מבואר בתורה, שנאמרו שלוש פרשיות בדין שומרים. בפרשה ראשונה נאמר שהשומר פטור מגניבה, בפרשה שנייה נאמר שחייב בגניבה ופטור באונסין, פרשה שלישית נאמר, את דין השואל שחייב גם באונסין. ולמרות שלא נתפרש בתורה בשתי הפרשיות הראשונות, באיזה שומר מדובר, אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא דף צדיד עמוד ב', פרשה ראשונה נאמרה בשומר חינם, שנייה בשומר שכר, כיוון שמסתבר להחמיר יותר בשומר שכר משומר חינם ולחייבו על הגניבה. מכאן אנו למדים ששומר חינם פטור על הגניבה ושומר שכר חייב. מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם של רבא ורב יוסף. רבא אמר כשומר חינם דמי, אותו שומר אבידה, משום דמי הנאה קמתי לי. מהי ההנאה שיש לו מן השמירה הזו, ולפיכך דינו כשומר חינם שאינו נוטל שכר בעד השמירה. ואילו רב יוסף אמר כשומר שכר דמי, כי בהאי הנאה, כיוון שנהנה מחמת האבידה בהנאה הזו, דלא בעיה למית ולריפת לעניה. הוא לא צריך לתת לחם לעני בעודו עסוק בטיפול באבידה, משום שהוא עוסק במצווה פטור מן המצווה, כשאינו יכול לקיים את שניהם, ממילא אבי כשומר שכר. נחשב שומר האבידה כשומר שכר. אבל במה שנהנה מעצם הדבר שמקיים מצווה, זה לא חשוב הנה להיות מחמתה שומר שכר, זאת מפני שמצוות לאו ליהנות ניתנו. ממשיכה הגמרא ואומרת, איכא דמפרשי אחא, יש שפרשו שטעמו של רב יוסף, שאמר ששומר אבידה כשומר שכר דמי, זאת מכיוון דרחמנא שבדי, התורה חייבה את המגביע אבידה לשמור את האבידה בעל כורחי, שלא מרצונו ומקיים בזה מצוות עשה של השבת אבידה. הילקח, כיוון שמקיים בזה מצווה, זה עצמו נחשב את הנאה, הוא כשומר שכר דמי, והוא נחשב לשומר שכר. אומר הפני יהושע שהאיקה דאמרי לא בא לחלוק על הטעם של הלישנה קמה, אלא להוסיף עליו, והיינו, שגם לפי האיקה דאמרי השכר על השמירה הוא מה שנפטר מלתת פרוטה לעני, אלא שהיה קשה להם שעדיין אין זה מחייב שיהיה דינו כשומר שכר, כי הוא יאמר שאינו רוצה להיות שומר ולא לקבל את השכר. לזה אמרו שהתורה שיבדה אותו בעל כוחו להיות כשומר שכר, ומכל מקום השכר הוא במה שנהנה, בפרוטה דרבי יוסף, אותה פרוטה שהוא נפטר מלתת צדקה לעניים. האור שמח מבאר שמצינו חילוק בין שומר חינם לשומר שכר במהות חיוב השמירה. שומר חינם אינו צריך לשמור בגופו את החפץ אלא מניחו במקום המשתמר ודיו, אבל בשומר שכר הוא כן מתחייב לשמור בגופו את החפץ, וכיוון שבמצוות השבת אבידה כתבה התורה השף תשיבנו לו, ודורשת הגמרא במסכת בבא מציעא דף כ עמוד ב' שאם האבידה אינה עושה פירות ורק אוכלת צריך למוכרה, וכן נאמר שצריך לנער אותה אחת ל-30 יום ושוטחה כדי שלא תיפסד. אם כן, מתוך זה יש ללמוד שדינו של שומר אבידה כשומר שכר שצריך לתרוח בגופו בשמירת האבידה, ולא כשומר חינם שאינו חייב אלא להניחו במקום המשתמר. כעת בסוגריים מביאה הגמרא סימן לשיבת הברייתות והממרות שהגמרא תביא לכמן להוכיח או כרבא או כרב יוסף. והמילים שמשמשות סימן לשיבת הברייתות, החזירה, לעולם, אשב, חיה, אמרת, נשבר, שכר. אם כן, מכאן ועד סוף הסוגיה בדף נ"ז עמוד ב', הגמרא מביאה קושיות והוכחות בעניין המחלוקת של רבא ורבי יוסף, האם דינו של שומר אבידה כשומר חינם או כשומר שכר. אי טבעי הקשה רבי יוסף לרבא. נאמר בברייתא לגבי מוצא אבידה שהיא מחזירה למקום שיראנה הבעלים כאשר נכנס ויוצא מביתו, אינו חייב מעתה לטפל בה כדין מוצא אבידה שצריך לטפל בה אבידה, מפני שנחשב הדבר שכבר הושבה לבעליה. ודומה הדבר לדין האמור במסכת בבא מציעא דף פ"ג עמוד ב', אם השומר נכנס לעיר בזמן שדרך הרועים להיכנס והניח את הבהמה בשדה ובא זאב וטרפה באותה שעה, פטור, מפני שכך הוא דרך השומרים. אותו דבר גם כאן, אם נגנבה האבידה שהניח אותה באותה שעה, פטור כיוון שזה זמן מועט וכן הוא הדרך להשיבה למקום הזה. משיכה הברייתא ואומרת, ואם נגנבה או עבדה האבידה, חייב המוצא באחריותה. אם כן, מבארת הגמרא את הקושייה, מהי כוונת הברייתא שאמרה אם נגנבה או עבדה חייב באחריותה? לאו, האם אין הכוונה שנגנבה האבידה מביתו של השומר קודם שהחזירה לבעליה, וכן שעבדה מביתו של השומר קודם שהחזירה לבעליה? הנה מבואר מכאן ששומר אבידה חייב גם בגניבה ואבידה, כדעת רבי יוסף שיש לו דין של שומר שכר, וקשה על רבא שאמר שלשומר אבידה יש דין של שומר חינם. מתרצת הגמרא ואומרת, לא, אין מדובר שנגנבה או עבדה מביתו של השומר, אלא שנגנבה או עבדה ממקום שהחזירה, ובזה מודה רבא שחייב גם בגניבה ואבידה, כיוון שהשבה למקום שאירו הבעלים נחשבת כפשיעה שגם שומר חינם חייב עליה. חוזרת הגמרא ומקשה, איך אפשר לפרש שהברייתא מחייבת את השומר כשנגנבה או עבדה לאחר שיחזירנה למקום שיראנה הבעלים? והקטני הרי נאמר ברישא של הברייתא שאם יחזירה למקום שיראנה הבעלים, שוב אינו חייב להיטפל בה, הרי שבעצם ההשבה למקום הזה קיים המוצא את חובת ההשבה ונפטר מכל החיובים שהיו מוטלים עליו מדין שומר אבידה. ואם כן, מדוע חייב אם נגנבה או עבדה מן המקום הזה? ותרץ את הגמרא, אמר לה, ישיב לו רבא לרב יוסף, אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר? כגון שהחזירה בצהריים למקום שיראנה בעלים, ובאופן זה יהיה חייב כשנגנבה הוא עבדה מן המקום הזה. ומן הטעם שיבואר בגמרא להלן, ותרתי קטני, שני דינים נאמרו בברייתא בהשבה למקום שיכולים הבעלים לראותה. ואחי קטני, כך אומרת הברייתא, הדין הראשון הוא, אם החזירה בשחרית למקום שיראנה, ושכיח ומצוי הדבר, דעיל ונפי כשהבעלים נכנס ויוצא מביתו ועל ידי כך חזילה, הוא רואה את האבידה, שוב אינו חייב לטפל בה, המוצא כבר לא חייב לטפל באבידה, כיוון שבוודאי יראו אותה הבעלים. הדין השני שנאמר בברייתא שמחזירה בצהריים למקום שיראנה, כיוון דלא שכיח דעיל ונפי, אין מצוי שהבעלים נכנס ויוצא לביתו בשעה הזו, כיוון שהוא עוסק במלאכתו בשדה, דלא חזילי שאינו עתיד לראות את האבידה בזמן הסמוך, ונגנבה או עבדה, חייב באחריותה שאין זה נחשב השבה, כיוון שאינו עתיד הבעלים לראותה בזמן הסמוך להשבתה, ולכן מוטל על המוצא עדיין חיוב אחריות לשומרה שלא תיגנב ולא תובד. ואפילו לרבא חייב בגניבה ואבידה, כיוון שהנחת האבידה במקום כזה בזמן כזה נחשבת פשיעה. אי טבעי הקשה רב יוסף לרבא מהסיפה של הברייתא, נאמר בה לעולם הוא מוצא האבידה חייב באחריות האבידה עד שיחזירנה לרשותו, מהי לעולם, מה הכוונה לעולם לה, והאם אין הכוונה שאפילו אם נגנבה מביתו של המוצא, חייב באחריותה. שמה מינה הוכחה מכאן, דשומר אבידה כשומר שכר דמי, ולכן חייב בגניבה ואבידה, קושייה על רבא. אמר לו רבא לרבי יוסף, מודין עלך, אני מודה לך באבידת בעלי חיים, שבהם חייב המוצא גם בגניבה ואבידה, כי גניבה ואבידה אצלם נחשבת כפשיעה. דקייבן דנקתי לו ניגרה ברייטה, כיוון שראה שהם מלומדים לצאת החוצה, שלכך עבדו מבעליהם, על כן באי נתירות היתרתה, צריכים הם שמירה יתרה, ואם לא שמרה מגניבה ואבידה, הוא חייב. ושונה דינה משאר מטלטלין שבהם שומר האבידה פטור מגניבה ואבידה. הייתי ורבא לרב יוסף. עכשיו מקשה רבא על רב יוסף מברייתא הדורשת את הפסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק א', פסוק הנאמר במצוות השבת אבידה, השב תשיבם לאחיך. אומרת הברייתא נאמר השב, אין לי לומר שיוצא ידי חובת השבה אלא כשישיבה בביתו של הבעלים, אבל אם ישיבה לגינתו ולחורבתו של הבעלים, מניין שיוצא בזה ידי חובת השבה? תלמוד לומר, אומרת התורה, תשיבם ללמד שיוצא בהשבה מכל מקום. מבארת הגמרא, מה החידוש שיוצא ידי חובת השבה כאשר היא משיבה את האבידה לגינתו ולחורבתו? הילי, מה אם נאמר שמדובר שהשיבה לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת? אם כן, היינו כמו שהשיבה לביתו. אין בזה חידוש כלל שנפטר בכך מחיוב השבה. למה הוצרכנו לרבות את הדין הזה מהפסוק? אלא פשיטה, אלא ודאי שכוונת הברייתא לרבות השבה לגינתו שאינה משתמרת מרוח שאינה מצויה, ולחורבתו שאינה משתמרת מרוח שאינה מצויה, ורק מרוח מצויה היא משתמרת. אם כן, שמה מינה הוכחה מכאן ששומר אבידה כשומר חינם דמי, ולכך נפטר בהשבה כזו, שאם היה כשומר שכר היה עליו להשיבה למקום המשתמר גם מרוח שאינה מצויה. ולכאורה קשה, שהרי לאל אמרנו שרבא מודה בבעלי חיים שחייב בגניבה ואבידה, והפסוק הזה נדרש בברייתא לרבות גינתו וחורבתו, וזה נאמר על אבידת בעלי חיים. מי דכתיב לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים בדרך, והתעלמת מהם השף תשיבם לאחיך, ואם כן גם לרבא קשה. איך יכול להשיבו לגינתו ולחורבתו שאינה משתמרת, והרי הוא מודה בבעלי חיים שצריך לשומרם שמירה מעולה? אז תוספות במסכת בבא מציע דף כ"ט עמוד א', דיבור המתחיל ואבי מתרצים, שצריך לומר שרבא סבר בקושייה שמדובר בבעלי חיים כפותים שאינם יכולים לצאת, ולכן דינם כמטלטלים, שהוא עצמו סובר רבא ששומר האבידה נחשב לשומר חינם. תוספות במסכת שבועות דף ממד עמוד א', דיבור המתחיל שומר המתרצים, שצריך לומר שרבא מפרש שהריבוי אינו לגבי בעלי חיים, אלא לגבי מה שנאמר בהמשך הפרשה, וכן תעשה לשמלתו שהוא מטלטלין. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור, מקשה בה רבא על רב יוסף, שמשמע ששומר האבידה נחשב לשומר חינם. תרץ את הגמרא, אמר לי, משיב רב יוסף לרבא, לעולם מדובר שהשיבה מהמוצא את האבידה לגינתו המשתמרת לגמרי ולחורבתו המשתמרת לגמרי של הבעלים, שדינו של המוצא כשומר שכר שעליו לשמור גם מהזקים כאלו. ודקקה שלך מה שהקשית, אם כן, היינו, זה נחשב הדבר כמי שהשיבה לביתו, מה החידוש שנפטר בהשבה הזו? הקמה שמלן, משמיע לנו הפסוק, דלא בעין הדעת בעלים. לא צריך את דעת הבעלים בהשבת האבידה, אלא אפילו אם לא ידוע הבעלים מן ההשבה הזו, המוצא יצא בידי חובתו. וכדרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, הכל בין גנב וגזלן ובין ארבעת השומרים צריכים דעת הבעלים, כלומר שידוע הבעלים שהשיב את החפץ לרשותם, חוץ מהשבת אבידה שיוצא ידי חובת המצווה, אפילו הם הישיב שלא מדעת בעלים, שהרי ריפתה בו תורה, השבות הרבה. מזה שכפלה התורה וכתבה, השב תשיבם פעמיים, לומר לך שגם אם הוא משיב את זה שלא מדעת הבעלים, הוא קיים את חובתו וקיים את המצווה. אומרת הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף, אמר תלמידו של רב יוסף, שהוא היה אביי, אומר לרבו רב יוסף, ואת לא תסברה, האם אתה אינך סובר דשומר אבידה כשומר חינם דמי? ששומר אבידה נחשב לשומר חינם? ואמר רב חייא ברבא, אמר רב יוחנן, רב חייא ברבא אומר בשמו של רב יוחנן, הטוען טענת גנב באבידה, אדם שמצא אבידה ובא בעל האבידה וטבע אותו שישיבן או לא, וטען המוצא שנגנבה ממנו ונשבע על כך בבית דין, ולאחר מכן באו עדים והעידו שהוא עצמו גנבה, דינו כגנב ומשלם תשלומי כפל לבעלים. איסל כדאי תכי מולה על דעתך לומר ששומר אבידה שומר שכר אבי, הוא נחשב לשומר שכר, המים משלם תשלומי כפל כשנמצא שהוא גנב. ולא מלכתחילה כשטען השומר שנגנבה ממנו, קרנה באי שלומי. היה עליו לשלם את הקרן כדין שומר שכר שחייב בגניבה ואבידה, וממילא לא שייך לחייב אותו בכפל, לפי שאין חיוב כפל בטוען טענת גנב, אלא אם כן טוען טענה שהייתה פותרת אותו ונשבע על כך בבית דין. ושומר אבידה זה כיוון שמתחייב לשלם את הקרן כשטוען שנגנבה ממנו, לא שייך בו דין של טוען טענת גנב ואינו מתחייב בכפל. ואם בכל אופן כתוב שהוא מתחייב בכפל, סימן ששומר האבידה היה שומר חינם. מקשה הבאי על רבי יוסף, איך אתה סובר ששומר אבידה נחשב לשומר שכר? אמר להישיב רבי יוסף להבאי, אחה במאי הסכינן, כאן במה מדובר? כגון שטוען טענת ליסטי מזוין. טוען שומר האבידה שליסטי מזוין גנבה ממנו. וגניבת ליסטי מזוין נחשבת כאונס שאפילו שומר שכר פטור עליו. וכיוון שנמצא שטען שקר והוא עצמו גנבה, חייב כפל כשאר טוען טענת גנב. ובאמת בשאר טענת גניבה בשומר אבידה, הוא משלם קרן. ואין שייך שם דין של טוען טענת גנב כלל. אמר לי חזר הבאי והקשה לרב יוסף, והרי ליסטי מזוין גזלנו ולא גנב, כיוון שבא לגזול מדעת הבעלים והוא לא מתחבא מהם. ואם כן לא שייך לומר שדין טוען טענת גנב בשומר אבידה הוא כשטוען טענת ליסטי מזוין, כיוון שאין דין טוען טענת גנב שייך אלא כשטוען ופותר את עצמו בטענת גניבה, ולא בשאר טענות, ובכללם גם טענת גזילה. וכיוון שליסטי מזוין גזלנו, שוב לא שייך בטענה הזו דין טוען טענת גנב. אמר לי, אמר לו רב יוסף לאבאי, שאני אומר, ליסטי מזוין אף על פי שמתכוון לגזול בחוזקה מיד הבעלים? מכל מקום, כיוון דמיתמר, מאינשי, כיוון שהוא נחבא מאנשים, גנבו. נחשבו לגנב ולא לגזלן, וממילא, כשהוא טען טענת ליסטי מזוין, נחשב הדבר ששומר האבידה שיקר וטען טענת גנב. וממילא, כשהוא יתפס בשקרו, הוא יהיה חייב לשלם כפל. תוסות בדיבור המתחיל כגון, מקשים, מדוע לא תירץ רב יוסף שמדובר בטוען שנגנבה ממנו בשער אונסין? כגון ששמר את הכספים בקרקע באופן שהוא אונס גמור ועוד כיוצא באילו אונסין, שגם שומר שכר פטור עליהם. תרצים התוסות אין החינמי. יכלו לתרץ את התירוצים הללו, אלא בלא זה תירץ רב יוסף בליסטי מזוין. ועוד כתבו ששומר שכר חייב בכל אונס של גניבה מלבד שבויה, כיוון שכל גניבה קרובה לאונס ומכל מקום חייבה אותו התורה. אבל שאר הראשונים חולקים על התוספות. המגיד משנה בהלכות גניבה פרק א' הלכה ג' כותב שהכוונה כאן בגמרא לגנב כזה שאינו מתכוון לגנוב מיד הבעלים בחוזקה, אלא שבא על דעת שלא ירגיש הבעלים שבא לגנוב, ובכל זאת הוא מזיין את עצמו כדי שאם ירגישו הבעלים יראו ממנו ויניחו ליטול. אבל גנב שאינו ירא מאיש ומלכתחילה בא לגנוב בחוזקה, גם אם הוא מתחבא מהאנשים כדי שלא ישמרו את ממונם ויחביאו אותו ממנו, הוא נקרא גזלן לכולי אלמה. ATV מקשה הגמרא עוד קושיה על רבי יוסף שאמר שליסטי מזוין גנבו. הברייתא דנה מדוע נאמר בתורה דין שליחות יד, בין בפרשת שומר חינם ובין בפרשת שומר שכר, אף שלכאורה היה אפשר ללמוד דין שליחות יד בשומר שכר בקל וחומר משומר חינם. אם שומר חינם שפטור בגניבה ואבידה חייבה אותו התורה בשליחות יד, דהיינו כשהוא שלח את ידו אל הפיקדון, שומר שכר שחייב בגניבה ואבידה ודאי שחייב בשליחות יד. דוחה הברייתא ואומרת לא, אין ללמוד זאת. אם אמרת בשומר חינם, אם אמרת בשומר חינם שחייב בשליחות יד, הרי זהו מפני שיש בו חומרה, שכן משלם תשלומי כפל כאשר טוען השומר שהפיקדון נגנב ממנו ונשבע על כך ונפטר, ולאחר מכן נמצא שהוא עצמו גנבה, לכן חייבה אצלו התורה שליחות יד. האם מפני כך תאמר שיש חיוב שליחות יד גם בשומר שכר שהוא קל ממנו בכך? שהרי אינו משלם תשלומי כפל. היות והשומר שכר מלכתחילה מחויב בגניבה ואבידה, ממילא כאשר הוא טוען למפקיד שהפיקדון נגנב ממנו, הוא מיד מתחייב לשלם את הקרן, ולפיכך, אף אחר כך כשנמצא שלא כדבריו, אלא הוא עצמו גנבה, הוא לא מתחייב בכפל, שהרי לא פתר עצמו מתשלומים. ומאחר ששומר שכר קל בזה יותר משומר חינם, אין ללומדו להתחייב בשליחות יד משומר חינם, שחמור ממנו. מסיימת הגמרא את הקושייה על רב יוסף שאמר שליסטי מזוין גנבו, ואיסל כדאי תחים אולי על דעתך לומר שליסטי מזוין גנבו, נמצא שיש בשומר שכר מקרה שהוא משלם תשלומי כפל, וזה באופן שטוען השומר שכר טענת ליסטי מזוין. דהיינו שהוא טוען שנגנב ממנו הפיקדון על ידי ליסטי מזוין, שזו בעצם טענת אונס שגם שומר שכר פטור עליה, ואם נמצא אחר כך שהוא נשבע לשקר, הוא מתחייב בכפל, כיוון שפטר את עצמו בטענת גניבה, ומוכח שליסטי מזוין גזלנו, ולכך, אם יפתור עצמו בטענה, אז הוא לא יתחייב בכפל, שאין חיוב כפל, אלא כשפוטר את עצמו בטענת גניבה. ומדברי הברייתא, שאין בשומר שכר חיוב כפל לעולם, מוכח שליסטי מזוין גזלנו, ואין בטענה זו חיוב תשלום כפל. תרץ את הגמרא, אמר לישיב רב יוסף, אחי כאמר, כך כוונת הברייתא. לא, אין ללמוד שליחות יד בשומר שכר בקל וחומר משומר חינם, מכיוון שאם אמרת בשומר חינם שהוא חייב בשליחות יד, זה מפני שיש בו חומרה שכן משלם תשלומי כפל בכל טענותיו. דהיינו, בכל טענת גניבה שהיא, מחויב השומר חינם לשלם כפל. האם תאמר שיש חיוב שליחות יד גם בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל, אלא בטוען טענת ליסטי מזוין, ולא בשאר טענת גניבה? נמצא ששומר שכר קל יותר משומר חינם. ממילא אין ללמוד בשומר שכר חיוב שליחות יד, בקל וחומר משומר חינם. ומעטה, אף שיש כפל בשומר שכר, עדיין חמור ממנו הוא השומר חינם. שיש בו בשומר חינם יותר מקרי כפל מאשר בשומר שכר. מקשה עכשיו הגמרא עוד קושיה על רב יוסף שאמר שליסטי מזוין גנבו. אי טיבי יקשה אביי, נאמר בתורה בפרשת שואל בספר שמות פרק כ"ב פסוק י"ג. ונשבר עומת בעליו אין אמו, שלם ישלם. דהיינו ששואל חייב לשלם באופן שנשברה בהמה ששאל, או שהיא מתה באונס והמשאיל לא מצוי יחד איתו. דורשת הברייתא, אין לי ללמוד מהפסוק הזה שחייב השואל לשלם, אלא בשבורה ומתה. אבל בגניבה ואבידה, אם נגנבה בהמה או נאבדה, מניין שהשואל חייב לשלם? אמרת, יכול אתה לומר שאנו למדים את הדין הזה מקל וחומר. ומה שומר שכר שפטר בו הכתוב מלשלם בשבורה ומתה? כי נאמר בפרשת שומר שכר, ומת או נשבר או נשבע. אין רואה שבועת השם תהיה בין שניהם, דהיינו שאם השומר שכר נשבע שקרה אונס ופטור, ואף על פי כן חייב הוא השומר שכר לשלם בגניבה ואבידה, כנאמר ואם גנוב יגנב מאמו ישלם לבעליו, שואל שחייב לשלם בשבורה ומתה כפי שנכתב במפורש בתורה, אינו דין שחייב בגניבה ואבידה? מסיים את הברייתא ואומרת, וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה, שאי אפשר לפרוך אותו בשום אופן. ולמה הוסיפה הברייתא את המשפט סיום הזה? אומר התורת חיים שכוונת התנא היא, שאומנם יש מקום להשיב על הקל וחומר הזה, אבל מכל מקום, לפי האמת, אין זאת תשובה, והקל וחומר הוא חזק. אם כן, חוזרים אל הגמרא, שמסיימת את הקושייה נגד רב יוסף. ואיסל, כדאי תח אם עולה על דעתך לומר שליסטי מזוין גנב הוא, המי מדוע אמרו שאין עליו תשובה? והרי איקה למפרח, אפשר להשיב על הקל וחומר הזה ולומר, מה לשומר שכר שמשהו חייב בגניבה ועבידה, הרי זה משום שחמור הוא משואל, שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענת ליסטים מזוין, ואילו השואל אינו מתחייב בכפל בטענה הזו, לפי שהשואל חייב לשלם את הקרן, גם כאשר יטען שנגנבה ממנו על ידי ליסטים מזוין, כי הוא חייב באונס. ואין ללמוד את השואל שהוא קל משומר שכר החמור, קושיה על רב יוסף שאמר שליסטים מזוין גנבו, אמר לישיב רב יוסף, כסברה היא טענה, סובר הטענה שאף שאפשר ששומר שכר יתחייב בכפל בטענה הזו, מכל מקום אין זו פרחה לקל וחומר, כיוון שקרנה בלא שבועה עדיפה מכפילה בשבועה. מה שמשלם השואל קרן ואינו יכול להיפטר בשבועה כשיטען שנגנבה על ידי ליסטי מזוין, זה עדיף וחמור יותר מתשלומי כפל שמתחייב השומר שכר, רק לאחר שנשבע לטענה הזו ונמצאה בידו הגניבה. וטעם הדבר, שחיוב הכפל אינו חומרה בדין שומר שכר, מאחר שאינו מתחייב בו רק אחרי שנשבע לשקר. אם כן, החיוב הוא על כך שנשבע לשקר, ולא מפני שדינו של השומר שכר חמור מדינו של שואל. ולפיכך אין לומר ששומר שכר חמור יותר, ולפרוך את הקל וחומר. מנסה עכשיו הגמרא להביא ראיה לשיטת רב יוסף, שליסטי מזוין גנבו. אומרת הגמרא, לאמא מסייע לי, אולי יש סיוע לרב יוסף שליסטי מזוין גנבו, ממה ששנינו את הברייתא הבאה, המצויה במסכת בבא מציע, דף למד עמוד א'. הסוחר פרה מחברו ונגנבה, ואמר עלה, אומר הסוחר, הרי איני משלם ואיני נשבע, שאף שהייתי יכול להישבע על כך שנגנבה ולהיפטר מלשלם, אינני רוצה להישבע אלא לשלם. ואחר כך נמצא הגנב, משלם הגנב הזה את תשלומי הכפל לסוחר. וששנינו במסכת בבא מציע בפרק המפקיד, דף למד ג' עמוד ב', שכל שומר שנגנבה ממנו הבהמה, והיה יכול להיפטר בטענתו, והעדיף לשלם ולא פטר את עצמו בשבועה, זוכה בתשלומי הכפל. מבארת הגמרא את הראיה לטובת רב יוסף, סברו החכמים שרצו להביא ראיה מהברייתא הזו לרב יוסף, שהברייתא הזו היא כשיטת רב יהודה, דאמר, שסוחר כנושא שכר דמי, סוחר דינו כמו שומר שכר. אף על פי שהוא נותן את שכר הפעולה, מכל מקום נחשב שומר שכר, כיוון שהחפץ נמצא אצלו להנאתו. וממילא, דין הסוחר להתחייב בגניבה ועבידה כמו שומר שכר. ולא כדעת רבי מאיר שסובר שדינו של סוחר כשומר חינם שפטור מגניבה ועבידה. והטעם שהם סברו כך, מפני שההלכה היא כדעת רבי יהודה ועדיף להעמיד את הברייתא כפי ההלכה. ומידי קטני, מכך שכתבה הברייתא ואמר הסוחר הרי אני משלם ואיני נשבע, מכלל יש לדייק מזה, די באי שאם היה רוצה הסוחר פטר לנפשי בשבועה, היה פותר את עצמו בשבועה ונפטר מלשלם. ואם כן יש לשאול ליחידה מבאיזה גניבה מדובר. בפשטות יש לומר, כגון דקטיין טענת ליסטי מזוין, טוען הסוחר שנגנבה ממנו הגניבה על ידי ליסטי מזוין. כי אם היה מדובר בגנב רגיל, לא היה הסוחר יכול להיפטר בטענה הזו, אפילו אם היה נשבע כדבריו, כיוון שדין הסוחר כשומר שכר שחייב על גניבה ועבידה. ואם כן, מן ההכרח לומר שמדובר בגניבה שנעשתה על ידי ליסטים מזוין וקטני, ועל מקרה זה ממשיכה הברייתא ואומרת, שאם אחר כך נמצא הגנב, הוא משלם תשלומי כפל לסוחר. שמע מינה, יש מכך ללמוד כדעת רב יוסף, שליסטים מזוין גנב הוא. כי אם היה דינו כגזלן, לא היה נוהג בו דין תשלומי כפל. היה מוכחת לשיטתו של רב יוסף שליסטים מזוין נחשב לגנב. ולכן כשימצא, הוא יצטרך לשלם כפל לטובת הסוחר שעדיף לשלם לבעלים ולא להישבע ולהיפטר. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, מי סברת, האם אינך סובר שהברייתא הזו היא כשיטת רבי יהודה דאמר סוחר כנושא שכר? דמי, שסוחר דינו כשומר שכר וממילא מתחייב לשלם גניבה ועבידה? דילמה שם התנא של הברייתא הזו כרבי מאיר סבירה לי. סובר כשיטת רבי מאיר דאמר שסוחר דינו כשומר חינם ופטור גם בגניבה רגילה. ולפיכך אפשר לומר שמדובר בגניבה רגילה, והיינו הוכחה שליסטי מזוין גנבו. דחייה נוספת אומרת הגמרא, בית אימה, אם תרצה אמור שגם אם התנא של הברייתא סובר כרבי יהודה, עדיין אין ראיה מכאן לרב יוסף. מדוע? כדי מחליף לפי מה שהחליף רבא ברבוע בין שמות התנאים בברייתא, ותני הוא גורס בברייתא, סוחר כיצד משלם, רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם. אם כן לדבריו, גם אם נעמיד את הברייתא כרבי יהודה, אפשר לומר שמדובר בגניבה רגילה, ומכל מקום פטור הסוחר מלשלם אם אכן יישבע כטענתו ש נגנבה ממנו הגניבה. כדעת רבי יהודה שסוחר דינו כשומר חינם. דחייה נוספת לראיית הגמרא, רבי זעירא אמר, אין להוכיח שליסטי מזוין נחשב לגנב, מפני שאחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר, בטוען הסוחר טענת ליסטים מזוין, ונמצא בסופו של דבר שנגנבה הגניבה ממנו על ידי ליסטים שאינו מזוין, ולכן חייב הגנב לשלם כפל, מכיוון שהייתה זו לפי האמת גניבה רגילה. מכיוון שהסוחר שילם ולא נשבע כטענתו שהיה זה ליסטי מזוין, הוא הסוחר מקבל את תשלומי הכפל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נפלה בהמה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית ולא מה שהזיקה. ומדובר פה שהיא נפלה לגינה שאינה יכולה לרדת בעצמה, כי אם היא יכולה לרדת בעצמה אפילו נפלה התחייב לשלם מה שהזיקה, כיוון שתחילתו בפשיעה לעניין ירידה וסופו באונס לעניין נפילה. ככה תוספות בדיבור המתחיל נפלה. אבל הרשב"א כותב שאין זה נחשב תחילתה בפשיעה, משום שהאם נאמר שאינו רשאי להעביר צונו ברשות הרבים, אלא אם יוחזנה בזנבה? פרשת הגמרא, במה הייתה הנעתה בנפילה לגינה? אמר רב, מה שאמרה המשנה שנהנתה, מדובר בשנחבטה בנפילה הזו. דהיינו שהיא נפלה על התבועה ורמסה אותה ונתקלקלה. היא נהנתה מהתבועה לפי שעל ידיה של התבועה, לא לקטה מהקרקע, לא נחבטה מהקרקע, אבל כן משלמת כפי הנעתה ולא כפי הזקה, כיוון שנפילה הייתה באונס. שואלת הגמרא, האם יש לדייק מדברה ולומר שמה שאמרה המשנה שמשלמת מה שנהנתה זהו רק בנחבטה, אבל אם נפלה לגינה ואכלה מתבועתה וזו הייתה הנעתה, שאפילו מה שנהנית אינו משלמת? אם כן, לימה נאמר שרב שאמר זאת לטעמי הולך לשיטתו בזה. דאמר רב, אם הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות ואכלה את הפירות בהמתו של בעל הבית והוסקה בהם, פטור המכניס. מדוע? שהיה לה שלא תאכל. וכאן גם כן טוען בעל הבהמה, שעל מה שנפלה אין לטובעו לפי שנפלה באונס. ומה שאכלה אחר כך, גם כן לא ישלם, שהיה לה שלא תאכל. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה לחלק בין הדברים. אך יאשת? האם ניתן לדמות ביניהם? אי מורדה אמר רב האטם, כל מה שאמר רב השם, שהיה לה שלא תאכל, זהו רק איך דיצקאי. איכן שניזוקה בהמה, דמצי אמר לי, מרא דפיירא לא משלמנה. שיכול לומר בעל הפירות לבעל הבהמה שאינו חפץ לשלם על מה שניזוקה. זאת לפי שהיה לה שלא תאכל. אבל האזוקה היא אחרינה דפטירא לשלום מי אמר? אבל לפותרה לשלם על מה שהזיקה לאחרים, האם גם זאת אמר רב? ממילא, זה לא כלול בדבריו של רב שם, ואין לומר כן. והערת הגמרא את דברי רב, אלא רב לא מבעיה כאמר. רב אמר את דבריו בדרך של אין צריך לומר, דהיינו. לא מבעיה אין צריך לומר שהיא מחלה מתבועת הגינת דמשלמת מה שנהנית באכילתה זו. אף שלא פשה בשמירתה כלל שרי סוף סוף נהנית. אבל אם נפלה ונחבטה ונהנתה רק במה שהגנה עליה התבועה שלא תחבל, האם הבזה הייתי אומר שבעל השדה כמבריח הרי מנכסי חברו, שאין בעל הנכסים צריך לשלם לאותו אדם שאבריחו כיוון שהוא עשה מצווה, וגם כאן הצילה התבועה את הבהמה ומנעה ממנה נזק. ומה שנהנית נמי לא משלם, גם כן לא תשלם. כמה שמלן משמיעינו רב שגם במקרה זה עליו לשלם את הנעת הבהמה. והוא שיעור כמה היה משלם עבור זה שטיפול בהמתו על תבועה ולא על הקרקע. והיא מחלה משלם דמי סעורים בזול. כמו שלמדנו באל בדף יוטט עמוד ב'. שואלת הגמרא ואימה החינמי, מדוע לא נאמר שאכן כך הוא הדין, שבעל התבועה נחשב כמבריח הרי מנכסי חברו, ולא ישלם דבר? משיבה הגמרא, חלוקים המקרים ביניהם. מבריח הרי מנכסי חברו, מדעתו הוא שעשה כן. ועל כן, אין לו לקבל על כך שכר. היי, זה שהופסדה תבועתו כאשר נפלה בהמה עליה, לאו מדעתו היה הדבר, ועל כן יקבל על זה שכר. הנה מחילוק נוסף, מבריח הרי מנכסי חברו לפסידה, לא ניזוק בהברכה הזו, ועל כן לא יקבל שכר. אילו היי, זה שנפלה בהמה על תבועתו, התלפסידה יש לו הפסד בכך שנתמעכה התבועה ונרמסה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל אינמי, שאין כאן מחלוקת, וכדי לחייב על הצלה יש צורך בשני התנאים, שיהיה בעל כורחו ושיהיה לו הפסד. ולכן מי שפרה חובו של חברו נחשב מבריח הרי, ואין הלווה חייב לשלם לו. כאמור במסכת נדרים דף למד ג' עמוד א', לפי שאף שיש לו הפסד, מכל מקום מדעתו עשה. עוד כותבים התוספות שבמקום שהצילו מנזק ברור ומוכח, מקבל את שכרו ואין צורך בשני התנאים. מה שפטור בפורע חובו של חברו זהו משום שאין הפסדו ברור. כפי שכותבים בתלמוד הירושלמי שייתכן שהיה מוכל לו על חובו, או מטעם שאין נחשב להפסד לפי שמשלם מה שחייב לו. ומה שבנפלה לגינה הוא צריכו לומר שאין זה מדעתו ושיש לבעל התבועה הפסד, זהו משום שגם כאן לא הייתה ניזוקת בדמיה, והייתה רק נחבלת בלבד, אלא שבעל הבהמה נוח לו שלא תנזק. מבררת הגמרא, מהי נפילת אונס שאינו חייב בה אלא להנאתה? איכה נפל, באיזה אופן נפל לגינה? מביאה הגמרא מחלוקת בדבר. הפקעה נאמר מדובר שהוחלקה הבהמה במימי רגליה כאשר הייתה מהלכת ברשות הרבים, שזהו אונס שאין לעלותו על הדעת להישמר ממנו. רב אמר מדובר שדחפתה חברתה. ומבררת הגמרא את המחלוקת. מן דאמר רבא שאמר שמדובר שדחפתה חברתה, כל שכן שהוחלקה במימי רגליה, נחשב לדעתו אונס ופטור בעל הבהמה על הנפילה הזו. מן דאמר רב כהנא שאמר שמדובר שהוחלקה במימי רגליה, משום שלדעתו רק זה נחשב אונס. אבל אם דחפתה חברתה, פשעה ומשלמת כל מה שהזיקה ולא רק מה שנהנתה בנפילה, באכילה או בחוותה. והטעם לדבר דאמר לאומר בעל התבועה לבעל הבהמות, היא באה אלך אבורי חד אחדה. היה לך להעבירן אחת אחת בכדי שלא יערה הדבר שתדחוף אחת את חברתה ותיפול ותזיק. ובמסכת בבא מציע דף צדיק ג' עמוד ב' חייב רב פאפה רואה שלא העביר את בהמותיו אחת אחת ונפלה אחת למים מדחיפת חברתה. כותב הראש בשם התוספות שרק מפני שהוא שומר שכר חייבו, אבל אין זה פשיעה כדעת רבה כאן. מחלוקת נוספת אודות גדרי הפטור בנפילה הזו מתשלומי ההזק. אמר רב כהנא לא שנו שפטורה מלשלם את מה שאכלה בנפילתה, אלא על מה שאכלה באותה ארוגה מיד, שכיוון שנפלה וראתה תבועה תחתיה, לא יכלה לעצור בעצמה שלא לאוכלה, והנוסה היא. אבל אם היא הלכה מארוגה לארוגה ואכלה מארוגה אחרת, משלמת בארוגה השנייה כל מה שהיא זיקה. ומדובר שיכול לו לתרוח ולהוציאה משם, שאם לא כן הנוסו בארוגה זו כבראשונה. אילו רב יוחנן אמר, אפילו הלכה מארוגה לארוגה, ואפילו כל היום כולו היא מהלכת בגינה ואוכלת, פטורה. עד שתייצב ותחזור לדעת הבעלים. ומבאר הראש שכל השדה נחשבת כאותה ארוגה, והתורה לא חייבה על אותה ארוגה, כפי שביאר הראש לאל. ואירת הגמרא אמר רב פאפה, לא תאימה, אל תאמר שהכוונה היא עד שתייצא לדעת הבעלים שידעו שיצא מהגינה ותחזור לדעת הבעלים שלא נעל בפניה כראוי, אלא כיוון שיצאה לדעת הבעלים מהגינה, אף על פי שחזרה שלא לדעת הבעלים שנעל בפניה כראוי ויצאה, חייב. מה היא טעמה מפני מה הוא חייב אפילו שמר כראוי? ואמר לי, אומר בעל התבועה, כיוון די ילפה, למדה הבהמה לאכול שם, כל אימת דמשתמת לאט אמרה אתה. כל זמן שהיא יכולה להשתמט לשם, היא רצה והולכת. והיה לך לשומרה, שמירה מעולה. אילו הרשב"א מפרש, שמדובר שהעבירה בעליה דרך אותו מקום ונפלה. הנפילה הזו נחשבת קרובה לפשיעה עד שינול בפניה כראוי. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ירדה הבהמה כדרכה שלא נפלה, והזיקה באכילת ארוגה בשדה, משלמת מה שהזיקה. מביאה הגמרא ספק אודות דרך ההזק. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, ירדה הבהמה כדרכה לשדה וילדה שם, והזיקה את הגדל שם במי לידה שיצאו ממנה, ומדובר שהיא תנפה בהם פירות. מהו? שהתחייב בעליה בנזקיה. הליפה דמנדה אמר, לפי הסובר שכל נזק שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, לא תיבא אלך. אין לך להסתפק, וודאי הוא חייב בנזקיה, שהרי תחילתו בפשיעה, שהיה לו לשומרה שלא תרד ותאכל, וסופו באונס שלא היה יודע שתלט שם. אם כן, גם באופן הזה הוא יהיה חייב. כי תיבא אלך, מה שיש לך להסתפק, זה הליפה דמנדה אמר, לפי הסובר, שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. ומצד זה יש לפוטרו כאן. מה יהיה הדין בזה? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שכיוון שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, או דילמה או שמה נאמר, אך כאן שונה הדבר ויש לחייבו. למה? כי כולה בפשיעה הוא. דקייבן דקחזי דקרייבה ללמילד, איבה אלי, לנטורי ולהסתמורי בגבה. כיוון שהוא רואה שהיא קרובה ללדת, היה לו לשומרה ולהיזהר בשמה תזיק בלידתה. והוא פשע בכך שלא שמה רע. מסיקה הגמרא ואומרת תיקו. יעמוד הספק כמות שהוא, כי הספק לא הוכרע, ותשבי את הרץ קושיות ואיבאיות. למדנו במשנה כיצד משלמת מה שהזיקה, אם אכלה ארוגה בשדה, שמין בית שאה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, דהיינו שאין שמין רק את הארוגה שאכלה כמה נפסדה בדמיה, כי אז ישלם סכום רב, אלא שמים שטח בית שאה שבו הארוגה, בכמה ירד ערכו בגלל נזק הארוגה, ובאופן זה הוא משלם פחות, מאחר שבקניית בית שאה, אין ערכה נפחת הרבה אם חסרה בה רק ארוגה אחת. ואילו התוספות בדיבור המתחיל שמין מפרשים שמדובר כאן שאכלה בית שאה, דהיינו שאה פירות, וזה נקרא בית שאה לפי שהוא מחובר לקרקע, אבל לא הכוונה שאכלה בית שאה במשמעותו הרגילה, דהיינו גודל של שאה זרע שהוא שטח של 50 אמה על 50 אמה, כי איך היא תוכל לאכול כמות גדולה שכזו? ושמין כמה יפה השדה בלעדי אותה שאה וכמה יפה יחד איתה. ותוספות משתיים בפירושם מדברי רבי שמעון בהמשך המשנה, שאמר ששמים פירות שאכלה עם שאה, שאה עם שעתיים, שעתיים. הרי שמדובר שהשאה היא כמות האכילה, ונמצא שלא נאמר כלל במשנה ששמים ערוגה בבית שאה, אלא בשדה סתם ולא נתבהר גודל השדה. ובכך דנה הגמרא. זהו כאמור הסברו של התוספות. מביאה עכשיו הגמרא את מקור הדין. מנה הנמילים, מאיכן אנו לומדים שכך היא השומה? אמר רב מתנה, דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק חב ב' פסוק ד', לגבי נזק של אכילת בהמה בשדה וביער בשדה אחר. מה שכתבה התורה בשדה אחר מלמד ששמין את הנזק על גב, אגב, שדה אחר. וכמו שהתבאר, ואין מחשבים את הנזק לפי נזקה של אותה ארוגה שאכלתה לבדה. שואל החזוני שלו, כל כלי ובהמה שניזוקים שמים בכמה פחת ערכם באופן כללי, למה הוא צריכו כאן לימוד מן הפסוק? והער החזוני שכלי ובהמה שווים הוא בשלמותם. ולכן פשוט שיש לשום פחת ערכם לאים אחר. אבל כאשר הבהמה אכלה תבועה בשדה שכל פרי וגרין הוא לעצמו, הסברה הייתה נותנת שישומו כמות שהוא. לכך הוא צריך הפסוק לבאר שאין זה כך אלא שמים את הנזק אגב השדה כולו. מבררת הגמרא את ההכרח מהפסוק לדרשה הזו. שואלת הגמרא, אי וביער בשדה אחר? הפסוק הוא ביער בשדה אחר, מבא אלה הוא נדרש הרי לאפוקי למעט בהמה שהזיקה באכילתה בנזק שן, או אגב הילוכה, נזק רגל ברשות הרבים שפטורה. ואיך ניתן ללמוד מהפסוק גם את זה ששמים את הנזק אגב שדדה אחר? מיישבת הגמרא, אם כן, שלא בא הפסוק ללמד אלא לפתור נזקים אילו ברשות הרבים? לכתוב רחמנה שתכתוב התורה וביער בשדה אחר אינמי, או שתכתוב וביער שדה אחר. מהי, למה כתבה התורה וביער בשדה אחר? ובעצם יש כאן שני שינויים. א', שכתוב בשדה ולא שדה, וגם כתוב אחר ולא חברו. הרי זה בא ללמד ששמים את הנזק על גב שדה אחר. שואלת הגמרא, ואם הכולי לאח יהודיאטה, ושמה נאמר שכל הפסוק וביער בשדה אחר בא ללמד רק זאת, ולא את הדין לפתור נזקים אילו ברשות הרבים? ואם כן, נשאלת השאלה, להוציא ולפתור נזקים אילו לאפוקי ברשות הרבים מנהלן, מאיכן אנו למדים זאת? מיישבת הגמרא, אם כן, שלא בא כתוב אלא ללמד שהשומה אגב שדה אחר, לכתב רחמנה שהתורה תכתוב את הפסוק הזה גבי יצל דין התשלומים לאלן בפסוק כאן נאמר, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, וכך תאמר התורה, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם בשדה אחר. שישלם מהטוב בנכסיו עבור הנזק לפי ערכו לעומת שדה אחר? למה לדקת ורחמנה, למה כתבה התורה את הדין הזה של השומה גבי מה שאמרה וביער שעוסק בתיאור הנזק עצמו? שמה מינה תארתה, יש ללמוד מהפסוק הזה שני דינים. האחד, שפטור ברשות הרבים, ולכן נכתב שדה אחר כאן ולא לקמן בתוך עניין התשלומים. הלימוד השני, שהשומה נעשית אגב שדה אחר, ולכך נאמר בשדה אחר, ולא בשדה חברו, או שדה אחר. דנה הגמרא כיצד היא השומה הזו. מבררת הגמרא איך היא שמינן, כיצד שמים את אותה ביצעה שבמשנה, שבה מחשבים את נזק הערוגה. מביאה הגמרא מחלוקת בדבר. אמר רבי יוסי בר רב חנינה, שמים את בית השאה לפי ערכו כשהוא בשישין שאין, שאם ישומו בית שאה לעצמו יפסיד המזיק, משום שבית שאה הוא שטח מועט ואינו מצוי להימחר, ולעניים שאין ידם משגת לקרקע גדולה, הוא נמכר ביותר מערכו, ולכן אין לחשב כן, אלא יש לחשב מחיר קרקע גדולה של 60 שאים, ולחלק את מחירה ל-60 כדי לדעת את המחיר של השאה, ושוב יש לחשב כמה יורד מן המחיר הזה בנזק הערוגה. ואין לחשב מלכתחילה את ערך הערוגה ב-60 שאים, משום שאז לא ישלם המזיק כלום, שאין ערכם יורד מפני הערוגה הזו, ולכן מחשבים בשאה, אלא שאת ערך השאה מחשבים לפי כמות של 60 שאים. רבי ינאי אמר, מחשבים תרכב, זה חצי שאה, ב-60 תרכבים, דהיינו ב-30 שאים, שאין משערים ב-60 שאים שהיא שדה גדולה מדי, מכדי שיקנה אותה אדם בינוני וקטנה מדי, בשביל מי שמשופע בנכסים, ולכן אין קונים מצויים לה וערכה נמוך, ואם יחשבו בה יפסיד הניזק, אלא מחשבים שאה ב-30 שאים שזהו גודל של שדה לאדם בינוני. אילו חזקיה אמר, מחשבים כלח שאכלה, דהיינו את הערוגה, ב-60 כלחים כמותו, כמה ערך הנזק בשטח הגדול ממנו פי 60. ואילו התוספות, בדיבור המתחיל שמין מפרשים, שבמשנה מדובר שאכלה שאה, שמין אותה אגב השדה. והגמרא מבארת מה גודלה של השדה, אם לפי חישוב של שאה ב-60 שאים, או שתרכב ב-60 תרכבים, או שלעולם מחשבים 60 כנגד הנזק. והרשב"א כותב פירוש אחר, שאם אכלה שאה שהוא דבר גדול שמים ב-60 שלא להכחיש את המזיק, ואילו אכלה פחות מכאן, שמים רק אגב הערוגה והשדה ולא ב-60. וכן לרבי ינאי בתרקה, ולחזקיה אפילו כלח שמים ב-60. מה שנזכר במשנה שאה, לאו דווקא הוא. מקשה הגמרא מברייתא, מי טבעי שנינו בברייתא, אכלה קו או קביים, אין אומרים תשלם דמיהן לפי ערך של קו או קביים בשוק, אלא רואים אותה את הערוגה כאילו היא ערוגה קטנה, ומשערים אותה. מה אליו? האם אין הכוונה שמשערים אותה בפני עצמה, ולא אגב כמות גדולה יותר? וקשה על כל הדעות האמורות ששמים ב-60, דוחה הגמרא ואומרת לא, הכוונה שמשערים אותה ב-60 כאחת מהדעות שנזכרו ב-60 שאים או ב-60 תרכבים או ב-60 כלחים. מביאה הגמרא ברייתא מפרטת דינים נוספים בשומה הזו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא אם אכלה קו או בית קור, אין שמים את שווי הקו שאכלה, מפני שבכך הוא משביחו גורם לו להרוויח, ולא שמים את שווי בית הקור שאכלה, מפני שפוגמו גורם לו להפסיד. מבררת הגמרא מהי כאמר, מה הכוונת הברייתא? אמר רב פאפה אחי כאמר, כך כוונתה של הברייתא. אין שמים קו שאכלה מה שוויו בתוך כמות של 60 קבים, שאין מחשבים כמה ערך 60 קבים, וישלם 1/60 ממנו, מפני שמשביח, מזיק. מרוויח המזיק שמשלם רק מעט. למה? כי כמות של 60 קבים אינה נמכרת, היא גדולה מדי בשביל עני, ומועטת מדי בשביל אדם בינוני, וכל שכן אדם עשיר. ועל כן מחירה נמוך וחישוב הנזק יהיה מועט. ועוד, שאין חיסרון של קו ניכר בכמות של 60 קבים, אלא שמים קו בשאה, ושאה ב-60 שאים, וככה הוא ישלם. וכן לא שמים קור שאכלה מה שוויו ב-60 קורין, מפני שפוגם מפסיד המזיק שמשלם הרבה. שאדם שמשופע בנכסים ורוצה קרקע גדולה של 60 קור, מוכן לשלם עליה יותר מערכה, ועל כן, מחיר הקור יהיה יקר יותר. ועוד, שחיסרון של קור בשטח של 60 קורים הוא ניכר מאוד. ועל כן באופן שאכלה קור שמים כל שאה ממה שאכלה ב-60 שאים, וכך הוא ישלם. מה תקיפלה רבונה בר מנוח? היי, מה שנאמר בברייתא ולא בית קור, לא היה לברייתא לומר כך, אלא ולא קור מבעלי. כך הייתה צריכה לומר הברייתא, כפי שאמרה מתחילה, אין שמים קו, היא לא אמרה לא שמים בית קו. מכוח הקושייה הזו, אלא אמר רבונה בר מנוח משמי, בשמו של רבדה בריידר אביקה, אחי קטני, כך כוונת הברייתא, אין שמין קו שאכלה בפני עצמו כמה שוויו בשוק, מפני שמשביח ניזק, מרוויח הניזק ומפסיד המזיק, שערכו רב מאילו נישום, אגב, שטח גדול יותר. וגם לא שמים קו זה בשטח גדול של בית קור, כמה שוויו מתוך בית קור, מפני שפוגם, מפסיד הניזק ומרוויח המזיק, שערכו אינו כלום, שאין קרחת של קו ניכרת בשטח גדול כזה. אלא איך שמים? שמים ב-60. ולכל מן דאמר כשיטתו, ב-60 סעים או 60 תרכבים. מביאה הגמרא מעשה מעניין זה של שומה אגב שדה אחר. ההוא גברא מעשה היה באותו אדם דקץ קשבה מחברי. קצץ דקל של חברו. עתה לקמי דריש גלותה בא ניזק לפני ריש גלותה, ראש הגולה ממונה על היהודים, אמר לי, אומר לו ריש גלותה, לדידי חזי לי, אני ראיתי את אותו דקל, ותלתה טלתה בקינה אבי קיימה. היו שם שלושה דקלים יחדיו, ואבו שבו ושוויים היה 100 זוזי. 100 זוז, על כן מאחר שאזקת דקל אחד, זיל אב לילך ותן לו תלתין ותלתה וטילתה, 33 זוזים, ושליש, שלא הקלה התורה על המזיק אלא בנזקי בהמה שאינה ברדת, ולא בנזקי גופו. אילו הראש כותב שאילן דינו כפירות גמורים. אמר אותו מזיק גבי ריש גלותה דדיין דינה דפרסה, למה לי? מה לי ללכת אצל ריש גלותה אדן דינם של פרסים שאינו דין תורה? עתה לקמי בא לפניו. די רב נחמן, לפני רב נחמן, אמר לי, אומר לו רב נחמן שישום את שווי הדקל מה ערכו כשהוא ב-60 תקלים, וכך ישלם. אמר לרבה לרב נחמן, אם אמרו בנזקי ממונו, דהיינו כשממונו הזיק כגון באמתו, שמקהילים ושמים את נזקו ב-60, האם יש להוכיח מזה שיאמרו כן גם בנזקי גופו, דהיינו כשהזיק בעצמו בידיו שישום את נזקו ב-60? מניין לך שגם בזה מקהילים כך? אמר לאביי לרבה, בנזקי גופו שאמרת ששמה בהם אין מקהילים לשום ב-60, מהי דעתך, מאיכן למדת הזאת? דתניה, שנינו בברייתא, המבקיר כרמו של חברו, המשחית ומחלה כרמו של חברו כשפירותיו עדיין בסמדר ואינם גמורים כמה ישלם, רואין אותו את מה שהזיק כמה הייתה יפה, כמה הייתה שווה קודם לכן לפני שהזיק, וכמה יפה עכשיו לאחר מכאן, לאחר שהזיק, עד כאן דברי הברייתא. ואילו שמים את נזקו ב-60, לא קטני, לא נאמר בברייתא, ומזה רצית ללמוד שאין שם כולה כזו, זאת כיוון שהזיק בידיים ממש ורק בנזקי ממונו הקלה התורה כך? אם רצית כך לומר, קשה, אתו גבי בהמתו נמי מי לא תניה כי היי גבנה? האם לא שנינו גם לגבי בהמה ברייתא שמדברת באופן זה שבהמה הזיקה, ולא נאמר בה ששמים ב-60? דתניה, שנינו בברייתא, בהמה שקטמה, חתכה וקילתה, נטייה עץ צעיר, רבי יוסי אומר, גוזרי גזירות, מטילי כנסות שבירושלים, והם אדמון וחנן בן אבי שלום, כפי שלמדנו עליהם במסכת כתובות רב קוף דלת עמוד ב', אומרים, אם הזיקה נטייה בת שנתה, משלם 2 כסף, ואם היא בת 2 שנים, משלם 4 כסף. ואלו שיעורי מינימום, דהיינו שפחות מזה אינו משלם. ואם לפי חישוב של 60 עולה ערך הנטייה לסכום הזה, ודאי שעליו להוסיף ולשלם. אם היא אכלה חזיז, שחת, דהיינו שעדיין לא צמחה דיה, רבי יוסי הגלילי אומר, נידון ונחשב הנזק במשויר שבו. לפי מה שיהיה ערך מה שנשאר בערוגה בימי הקציר, ישארו כמה הפסידו שהיה יכול להוסיף ולגדול. החכמים אומרים, רואים אותה כמה הייתה יפה ושווה הקרקע עם השחת, וכמה יפה ושווה עכשיו ללא השחת, ומה שנתמעטו דמיה משלם. ואם אכלה ענבים כשהם סמדר, דקים בתחילת גידולה מיד לאחר שפרחו, רבי יהושע אומר, רואים ומדמים אותם כאילו הם ענבים גדולות שעומדות להיבצר, ומכל מקום שמים אותם אגב השדה, וכפי ערך ענבים גדולים ככה ישלם. דהיינו שדנים מה היה שוויים אילו גדלו, בדומה לאמור לאל בחזיז שנידון במשויר שבו. וחכמים אומרים, רואים כמה הייתה יפה הקרקע עם הענבים וכמה יפה עכשיו בלעדיהם, ומה שנתמעטו דמיה משלם. וחישוב זהו לכולה לטובת המזיק שמשלם פחות. שלא נאמר שחכמים באו להוסיף על דברי רבי יהושע שאמר שמשארים בענבים גמורים ולהוסיף ששמים אגב קרקע כמה הייתה יפה עם הענבים, אלא שמים כמו עכשיו כמה הייתה שווה וכמה היא שווה עכשיו. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, במה דברים אמורים ששמים את הנזק אגב הקרקע ומשלם לפי מה שנפחתה הקרקע בדמיה, בזמן שאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים? אשקולות הגפנים והתאנים הנראים בעת החנתה, אבל הם לא ניכרים שעדיין לא פרחו. אבל אם אכלה תאנים ביותם פגים או ענבים ביותם בוסר, והם בגודל פול הלבן ונחשבים כפירות גמורים, רואינו מדמים אותם את ענבי הבוסר כאילו הם ענבים העומדות להיבצר. וכן הרואים את הפגים כאילו הם תאנים גמורים ומחשבים את ההפסד לפי מחיר הענבים והתאנים הגמורים. ומכאן מוכיח אביי שאין לדייק שאם לא נאמר ששמים בשישים שאין שמים כך. דקתני מיד, על כל פנים נאמר בברייתא, והחכמים אומרים, רואין אותם, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, ולא קטני ולא נאמר ששמים בשישים. וזאת למרות שמדובר על נזקי בהמתו שוודאי נשומים בשישים. אלא מה יתלך למימר, אלא מה תאמר, שאף שלא נאמר כן, הוא הדין ששמים בשישים. הכנה מכך גם בנזקי גופו, בהם מדובר בברייתא דלעיל, יש לומר שהם נשומים בשישים, אף שלא נזכר כך בברייתא. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את לימוד דף נון זין ממסכת בבא קמא עם שש שאלות, שישמשו לנו בסייעתא דשמיא הגדולה כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כאיזה שומר נחשב שומר אבידה ומדוע? שאלה שנייה, באיזו אבידה לדברי הכל צריך לשומרה שמירה מעולה כשומר שכר? שאלה שלישית, מה דין שומר שכר בגניבה באונס? שאלה רביעית, מה הסברה של איסטי מזויה נחשב גנב? שאלה חמישית, מניין ששואל חייב בגניבה ואבידה? שאלה השישית והאחרונה על דף נון זין, כאיזה שומר נחשב סוחר. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי כ"א בתמוז תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף נון זין ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי כ"ב בתמוז תשע"ו, ונלמד את דף נון ח' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מי לדמיתיו מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.